הסוגיה של דרישת סמוכין היא סוגיה גדולה בכלל בעניינים במקרא. אפשר כמובן לפרוט אותה לפרוטות קטנות ולדבר כפי שיש שמדברים על קשרים אסוציאטיביים בסדרים של מצוות, של דברים וכו'. הכנסת הגורם האסוציאטיבי, זה כמובן מוציא את הרוח מהמפרשים, וזה עושה את זה מאוד אנושי וזול וטכני וכו'. אז אם נניח מדברים במשנה, שכאן ישנה בעיה מתודית תהורה, שביסודה הם היו דברים שבעל פה, ואז ממילא היה צריכים לחפש כל מיני דרכים בשביל להקל על הזיכרון, ניחא. כיוון שכל הדברים הללו נאמרו לכתחילה בעל פה, או אמורים היו להשתמר בעל פה, אז בדרך הטבע חיפשו כל מיני דרכים טכניות להקל על הדבר הזה. אבל דברי אלוקים חיים שניתנו מסיני, מה שייך לדבר פה במין מרכיב אסוציאטיבי וכו' וכו'. אף על פי כן, אנחנו מכירים את הדעה בחז"ל, שאפילו מן דלא דרי סמוכין בכל התורה כולה, במשנה תורה דרי סמוכין. וזה כמובן מתקשר לעניין בעמקותו. והוא קשור לסוגיה אחרת שאנחנו לא עומדים בה, הסטטוס המיוחד שיש לספר דברים. עובדה היא, דברי המהר"ל המפורסמים ואחרים, שיש איזה, בניסוח של המהר"ל, דברים הוא מבחינת המקבל. זאת אומרת, זה כמובן על סמך מה שהגמרא במגילה אומרת, אם כי שם היא צריכה הסבר ויש לה את הסיום של התוספות, שמשנה תורה משה מפי עצמו אמרן. התוספות מיד מהירים כדי שלא נטעה, הוא ברוח הקודש. אבל מה שלא יקרה, יש איזו דרגה הקרובה יותר לבחינה האנושית, לבחינת התפיסה של האדם, לבחינה של משה, מאשר לבחינה של שמיים. ולכן משנה תורה הוא גדר של משה מפי עצמו אמרן. על כל פנים, גם מי שלא מסכים בדרישת סמוכין בכל ארבעת החומשים, רוצה לומר שמה שייך לדבר יסוד אסוציאטיבי, או מה שייך לומר בכלל, מכיוון שהזכיר הדבר הזה, נזכיר גם את הדבר הזה שהוא, כמעט הייתי אומר, חולשה אנושית, על כל פנים נטייה אנושית. והתשובה היא, מה שלא יקרה בארבעת החומשים, אבל במשנה תורה לכולי עלמא דרשינן סמוכין. והסברו, מכיוון שהיסוד האנושי חזק יותר, בולט יותר בספר משנה תורה. או מפני שמשה אמר אותו לפי הכלים של המקבלים, או בגלל כל סיבה אחרת. על כל פנים, בעקבות הסוגיה הזאת, שהיא, יש לה גם, מי שמכיר את הסוגיות, בסנהדרין וכו', יש לזה גם השלכות הלכתיות, אז יש מקום לעיין בסוגיה גדולה בפני עצמה, ששוב אנחנו לא עומדים בה, שיטתו של רש"י בדרישת סמוכין. המדרשים עשו פה שימושים גדולים והרבה הסברים והעמקות. למה נשמחה פרשה זו לפרשה זו וכו'. יש לפעמים שיש שרשרת של פרשיות הסמוכות זו לזו, למשל רש"י בראש פרשת כי תצא, על מי שיש לו עסק עם יפת תואר, ויש לו עסק עם בן סורר או מורה, ויש לו לא יוכל לבקר וכו' וכו'. לכן אומר נסמכו פרשיות אלו לאלו. אבל בכלל, זה כאמור סוגיה בפני עצמה, איך רש"י עשה את דרכו. בוא נפתח. וזה שוב כוח הבחירה הגדול של רש"י. אם הוא היה מקבל את כל גישת חז"ל, אז יש חומר מרובה מאוד במדרשים, ורש"י יכול היה לשזור כבו מחרוזת הרבה פרשיות דבר אל דבר, ונחמד מאוד, וזה היה הולך חלק. רש"י לא עשה ככה. זאת אומרת, רש"י הכיר את שיטת חז"ל שדרשינן סמוכין, אף על פי כן הוא לא אימץ אותה טוטלית, אלא קבע לעצמו איזה סייגים, ועל פיהם הוא קבע את הסמיכויות הללו ואת הלקחים ואת המסקנות המוסריות העולות מן הקרבה הזאת של הפרשיות. אז זה כאמור המסגרת של הנושא כולו. לפנינו, אם אנחנו מתעלמים מן הסוגיה כולה, הן בחז"ל והן ברש"י, ורואים רק את הקטע של פנינו, אז הרי מכירים שהלב של ספר דברים, זאת אומרת, נניח מפרק י"ב בפרשת ראה ועד תחילת פרשת כי תבוא, יש שם ריכוז גדול מאוד של מצוות. ושוב, זה קשור בשאלה מורכבת אחרת. הרי אין חזרה מלאה על כל התרי"ג במשנה תורה. זוהי עובדה, אלא אם כן נדחוק את עצמנו, אבל בפשטות אין. ואז נשאלת השאלה שכבר הראשונים התלבטו בה, על פי איזה קריטריונים קבע משה, מהם המצוות שלהם הוא יחזור. על כל פנים מופיעה רשימה ארוכה של מצוות. צריך הרי שיהיה איזה מין סדר, איזה... אז נניח תורת כהנים, אתה יודע, יש מצוות של עבודת המקדש. יש חריגים, עליהם צריך לתת את הדעת. כשבא פה בצורה כל כך רצופה ועוקבת זה אחר זה, איזשהו משטר, אתה יכול מפעם לפעם לראות איזה אשכולות, איזה קבצים של מצוות, כמו שאתה יכול גם לדבר על אלה שלא נזכרים. כבר כמה פעמים הזכרנו את דברי המשך חוכמה, שמתלבט למה מצוות שבת לא נזכרת בכל ספר דברים. חוץ משמור את יום השבת קשור בדיברות. מועדים נזכרים, דברים אחרים נזכרים, שבת לא נזכרת. בלי שום פרופורציה למה שנזכר בחומשים האחרים, והרי זה מעיקרי היהדות וכו'. אז תראה את מה שתרץ בעקבות מקושש העצים וכו'. זאת אומרת, כל הבעיה של המצוות בסדר דברים, ומה שמתלווה לה, היא סוגיה בפני עצמה. לפנינו, אם אנחנו מבודדים את זה, מופיעה מצווה הקשורה ב... הנה ממונות נטו, פשוט לוקחים אותנו לשוק, לוקחים אותנו לבסטות, לכל מקום שמתנהל מסחר. לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה. ושוב, מי שעוסק בכל הדינים הללו, בזהירות, בממונות וכו' וכו', צריך לפלפל מה ההבדל בין אבן לאבן, מה איפה ואיפה, זה בבית, זה בחנות, כל... אבן שלמה בצדק יהיה לך, לא רק בשלילה, אלא גם בחיוב. איפה שלמה בצדק יהיה לך. למען ירחון ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. תנאי לחיים תקינים על האדמה. מסחר הגון, שהצד החברתי יהיה בסדר יומו. ובה הדגשה, כי תואבת השם אלוקיך הכל עושה, אלה כל עושה אבן. זה מין סיכום כזה. תואבה, מן המילים החריפות, אנחנו מיד שומעים צלילים של עריות, צלילים של עבודה זרה, בשינה, תואבה, וגם פה, והכלל הוא כל עושה עוול. בסדר? אז אפשר כמובן לדון על הרעם המוסרי שהתורה דורשת, ומה המסקנות המתבקשות מזה. אפשר כמובן לספר על החפץ חיים, שנדמה לי שבשלב מסוים המשקלות שהיו אצלו במקולת הזוטה שלו, אז הציפוי של הניקל או של הנחושת הוא נשחק כתוצאה מהשימוש, אז איך הוא דאג שגם השחיקה הזאת תשוב לקונים? זהירות רבה במשקלות בצד הפולקלוריסטי, שבדין היו שולחים משגיחים לבנות מפעם לפעם, כשלא היו נניח משקלות חשמליות והאבן הייתה נשחקת או הברזל או כל הדברים שנעשו כדי שהדברים, בסדר, כל זה סוגיות מלבנות, בסדר. מה הפרשה שבאה אחרי זה? זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אמת, נכון שמתחילה פה פרשה פתוחה, דבר בפני עצמו, אבל כל כך מסלסלים בזכור, אם שואלים אותנו, יש בספר דברים פרקים היסטוריים. הרי 11, 12 הפרקים הראשונים, הם כולם חזרה על, על, על מה שקרה להם במדבר. אז יש שם מעשה העגל, ועל על הלוחות, ועל סיכון, ועל אוג, כל הדברים האלה. מה יותר טבעי ומה יותר פשוט, שסיפור על הפגישה עם המלך, בהקשר ליציאה ממצרים, בהקשר לדרך למתן תורה, פשוט למדר את זה ולמקם את זה במקום כל כך טבעי והגיוני. ואגב זה להזכיר גם את המצווה. טוב, אז לא עשו את זה שם, צריך בזה עיון. אבל מה פה נתקע פה? אתה מיד, שוב, הבעיה היא שבין פרשת כי תצא ולפרשת כי תבוא, יש פער של שבוע. אז כולם מסלסלים בביקורים בכי תבוא אל הארץ. ושוב כאן יש דרישת סמוכים. איזה מין קשר, אם אתה מתעלם לרגע שזה פרשה חדשה, ברצף של ההרצאה, יש לך סיפור על צדדים חברתיים, כלכליים, במסע ומתן היומיומי. יש לך איזה סיפור של המלך שמפליג איתך למרחבי ההיסטוריה, ואחר כך עוד פעם אתה יורד לקרן ולתאנה שביקרה וכו' וכו'. חתיכת היגיון. זו השאלה. אז שוב, רש"י בדרכו הפרטנית לא ביקש לראות את המערכת כולה, אלא הוא ראה פה איזו הצמדה בין דבר לדבר. אם שיקרת במידות ובמשקלות, הווה דואג מגירוי האויב, שנאמר מוזני מרמה תואבת השם, וכתיב בתרי בז אדון ויבוא קלון. אז רש"י, חוץ מדרישת הסמוכים, כמובן בעקבות חז"ל, תגיד אנחנו נראה את הגמרא בקידושין, מי שלמד אותה טוב, איך היא מתייחסת לעניין הזה. ורש"י עשה פה לא רק זכר של עבר, ולא רק איזה מסקנה מוסרית מהדבר הזה, אלא רש"י עשה פה גם משמעות על שם העתיד. זאת אומרת, הסמיכות הזאת, הפרשה שבאה בזו אחר זו, יש לה עיקרון שאיננו רק על שם העבר, אלא הוא תמרור, והוא אמור להתרות את מה שעשוי לקרות. הווה אומר, הונאה ושינוי במידות ובמשקלות עשוי להביא את המלך. איך אמר לי הרב פריימן? מפתיע, הוא אומר. אנחנו יכולים לבנות רשימה ארוכה מאוד של סיבות של המלך. אבל כשהמלך מגיע מהשוק, כשהמלך מגיע מדוכן הירקות, מה יש? איפה ואיפה, פתאום גם פה פורץ המלך. וזה מזהיר. רש"י לא רק אמר על שם העתיד. זאת אומרת, רש"י אמר, הווה דואג. עליך להבין שהמלך הוא לא רק מאורע שבעבר, הוא גם בהווה, והוא יכול לעבור בעתיד כתוצאה מזלזול ביסודות הגונים במסחר. ומה המקור שלו? המקור שלו, רש"י התעלם כמובן מהגמרא, תכף נראה אותה, מהפסוקים בפרק י"ד במשלי. מאזני מרמה תועבת השם. וכאן כמובן רש"י עשה דבר יפה. משלי בחלקו הגדול בנוי יחידות יחידות של פסוקים. אני חושב שברוב המכריע של הספר אפשר להראות איך כל פסוק עומד בפני עצמו ויש לו מסר בפני עצמו. ויש לעיתים שאתה רואה את האשכול של הפסוקים, אתה רואה את המערכת כולה, ואתה יכול לראות מאזני מרמה תועבת השם, ואילו הישרים הוא מכבד אותם. אחר כך הפסוק הזה, בז אדון בקה לו, אז יכול להיות, שוב, כשאתה רואה את משלי, אין בכלל קשר משני הדברים. שני, כל אחד מהם מדבר על עקר מוסרי. חזל, גם כאן עשו סמיכות, ואמרו שמי שיש בידו מאזני מרמה, הוא למעשה הזדון שמביא איתו קלון. אז כיוון שבמשלי אנחנו דורשים סמוכים, בעקבות משלי הוא דרש גם כן כאן בתורה. המקור של רש"י, כפי שאנחנו רואים, זה הגמרא בקידושי. בגמרא כתוב כך, תמיד ג' אמר רב לעזר, כל תלמיד חכם שאין עומד בפני רבו נקרא רשע, ואינו מאריך ימים ותלמודו משתקע, שנאמר וטוב לא יהיה לרשע, ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני האלוהים. אז הכניסו לנו פה איזה הוראה מן הצד, שיש אנשים שאינם יראים מלפני האלוקים, ואז התוצאה היא שלא יהיה להם טוב, הם לא יריחו ימים וכו'. מה טיבו של המורה הזה? מורה הזה, איני יודע מה הוא? הרי הוא אמר שאין עומד בפני רבו, ההנחה היא שהוא מזלזל בכבוד רבו, מכיוון שאין עליו מורה. כשהוא אומר, ויראת מאלוהיך, הרי מורה זו קימה. כי כתוב, מפני שיבת עקוב והדרת פני זקן, ושם כתוב, ויראת מאלוהיך. אז אני למד שאחד הביטויים של היראה, זה לעמוד בפני הכבוד. שואלת הגמרא, ואם את מוראת ריבית או מוראת משקלות, מי אומר לך, אם יראה, מה אתה מחפש את זה שם? אולי זה שייך בכלל לא לקום, אלא למשקלות, כי גם כתוב, אצלנו בפרשה הרי כתוב, שיראת מאלוקיך, תגיד לי, איפה זה כתוב? אז רב לזר, מתארץ את הגמרא, פני גמר, שם כתוב, יראת מאלוקיך, וכאן שם כתוב, פני סיבה תקום, ודרת פני זקן, וכאן כתוב, מלפני האלוקים, נראה את רעשי, וטוב לא ירשע, אין טוב אל התורה, שנאמר כי לקדום נתן, על מה תלמדו משתכר, ודירך ממצל, מהותם, לפני שנראה בפני השם, ומורה זו יקימה. מורת ריבית, וגבי ריבית נעמיק תיב, אל תיקח מאיתו ויראת. וכן גבי משקלות, גבי משקלות, אומר רעשי, אבן שלמה בצדק. הרי לפני הפסוק, איפה כתוב פה בפרשה ויראת מאלוקיך? אז זה הקושיה של התוספות. ואם אמור המשקלות, פירש בקונטרס גבי משקלות כתיבי אבן שלמה וצדיק אלה, וקשה, ולא מצינו בשום מקום דכתיבי מורה בהדיה. אם אתה רוצה לומר לי שתואבת השם, אם אתה רוצה לומר לי שרוח הפסוקים, שמי שעושה דבר כזה איננו ירא מאלוקים, זה נכון. אבל לכן התוספות נרשים בהדיה. הרי כאן אני לא דן על רוח הפסוקים, אלא אני רוצה ללמוד כי אם גזירה שווה, אני מחפש את המושג. כי הרי זה מה שרב לזר דורש, הוא אומר, השם איננו ירא מלפני האלוקים. אז איך זה קשור לזה? יש גורסים מכשולות, נכתיב לפני עברות כאן מכשול ויראת. ואם תאמר, אם כן, מה אם נשן לפני פני גמר, גבי מכשול, למה כתיב לפני עברות כאן מכשול? קטוס עוד לא קיבל, ויש לומר, ולא דמיד, דמידה בפני זקן שייך לירא מפני השם. כדי אמר, את השם אלוקיך תראה לרבות תמיד רחמים. אבל הרי מפרש אחרת, ורבי יצחק מפרש, דמצינו מורה, מורה במשקלות, הוא כן גילה. תדברינם במדרש, זכור את אשר עשה לך מלך, ואתה יהיה ויגיע ולא ירא אלוהים. אז מושג יראת אלוהים נזכרת בקשר לעמלך. כאן כמובן אנחנו עולים על שדה מוקשים. מי הוא זה שלא היה ירא מאלוהים בקשר לפרשת עמלך? אז התוספות אומרים שזה ישראל. היינו, בשביל המשקלות, ועל אבון זה, מכיוון שאתם במדבר לא הייתם יראים, בעמלק, דבטר פרשת משקלות, כתיב זכור את אשר עשך לעמלק, בפרשת כי תצא, והיינו דכתיב במשלי, מושני מרמת אוהבת השם, אבן שלמה רצונו, וסמוך להם, בז אדון ויבוא קלון, כלומר שעל אבון זה, בז אדון וקלון של עמלק. אז חייבים להודות, ש... התוספות הזה הוא לא שגרתי. כי תמיד שאתה אומר, על כל פעם שהגמרא אומרת, שהיא מחפשת מורה, היא מחפשת מורה שכתוב במפורש על דבר זה. זה אולי הסיבה שרש"י לא קיבל את זה. אולי נראה מיד שיהיה סיבות נוספות. התוספות מכוח הגמרא, שהם היו דחוקים לפרש אותה, הם צרפו פה דרישת סמוכים, ואמרו שכיוון שפרשת משקלות סמוכה לפרשת עמלק, והרי בעמלק כתוב בסוף ולא ירא אלוהים, והם נאלצים לפרש ירא אלוהים, הפירוש הדבר הזה שישראל לא היו יראים. למה הם לא היו יראים? מכיוון שהם זלזלו במשקלות, ולכן יש לי עכשיו מקום את מה שכתוב בגמרא שלפנינו. מוראת משקלות, מרגישים איך זה לא פרופורציוני. במוראת ריבית כתוב במפורש. ואילו פה לא כתוב, אלא מה? אתה צריך לעשות איזו הרכבה של הדברים האלה. על כל פנים, התוספות תפסו שזה היסוד בפרשה, בסמיכות הפרשיות, עד כדי כך שברור לפי המהלך שהיראה והגרירה אל המלאק היא מהיסודות הפשוטים בהבנת הפסוק, ואפשר כבר לעשות מזה שימוש נוסף עם מה שרבי אלעזר עשה. יש פה כמובן עוד איזו סוגיה מעניינת, והיא התיאום, כבר פעם רמזנו על זה, התיאום בין שיטת רש"י, בין פרשנותו בתורה, לבין פרשנותו בתלמוד. ולא קרה זה אל זה, מקל וחומר. רש"י בתורה עצמה הוא ליברלי וחופשי לחלוטין. יש מקומות שרש"י את אותו עניין מפרש כך, ובמקומות אחרים מפרש אחרת. מבני שרש"י ראה לנגד עיניו את התועלת על אתר, מה שאתה לומד בפרשה הזאת, אז מה אתה מקשיב במקום אחר? ברוב המכריע של המקרים רש"י לא, כדרכם של החכמים הצרפתיים, האשכנזים, הוא בדק על אתר את הפסוק. ולא, ולכן הקדמות לרש"י, מה שדיברנו כבר בכמה אנטי. אז ממילא, מה אתה שואל במקום אחר? עכשיו אני לומד את הסוגיה הזאת, כאן ככה זה יוצא לי. זה בתורה עצמה, כל שכן בתלמודים. רש"י לא קיבל את שיטת הרי. כי רש"י בתורה, ויראת מאלוהים, ולא ירא אלוהים, אומר רש"י, לא ירא עמלק אלוהים מלהרע לה. רש"י לא קיבל שלא ירא אלוהים שייך לישראל. וכך גם המהר"ל בפירושו. ואין לומר בישראל לא היו רעים מאלוהים. אנחנו גם מבינים מדוע, למרות שהמהר"ל אמר שמה אחרת. להוציא כביכול לעז על כלל ישראל? להגיד שהרי המלך נתפל בכולם? כמובן שהמהר"ל הסביר, מכיוון שהוא היה מזנב. אז זאת אומרת, מי לא היו יראי אלוהים? אלה שיצאו מתוך המחנה. אבל לא שייך לומר שכל ישראל כולם אינם יראים. על כל פנים, אולי זה גם אחת הסיבות שרש"י לא קיבל את שיטת התוספות, שבוודאי הבין אותה וידע אותה, וסבר דרך אחרת, גם אם היא דחוקה יותר. העיקרון הזה, שלחפש, כמובן מי שרי יכול לבוא לשאול גבל, איפה היה מסחר במדבר? מי סחר עם מי? ואיפה היה להם משקלות? אז אם אולי זאת מה שרש"י שייך את זה לעתיד, ואמר, אם יהיה ככה הווה דואג, אז זה סתם דבר מעניין. זאת אומרת, הסיבה ההיסטורית לעמלק היא דבר אחד, ואילו הסיבה לחששות מפני עמלק העתידי זה דבר שני. מרגישים שזה לא, גם כן בעיה. מה נפשך, אם אתה רוצה לומר שעמלקיות היא סיבה שבה כתוצאה מסיטואציה מסוימת, צריך שהסיטואציה הזאת תהיה שווה בכל הנסיבות. וכאן אתה מחלק את זה. וכי מסחר היה ביניהם, וכי איפה הייתה ביניהם, מאמן יורד להם, הסלב ניתן להם, המים מצויים להם, מסחר למה להם. ורמאות במסחר, ובמידה כזאת שגורמת המלאכיות. אז אם אני מסייך את זה רק לעתיד, אבל אם אני רוצה גם להבין את ההיסטוריה בעבר, אז הרבה עשו שימוש ביסודות הללו. יש למשל בגור אריה, בפרשת דברים, זאת אומרת, בפרשת כי תצא, אז הוא מרגיש בדבר הזה. ויש פה כמה וכמה הסברים, אולי נגיע אליהם יותר, מפני שאני מעריך שהשפת אמת שהכיר כמובן את הגור אריה הזה, אמר דברים בכיוון הזה גם אם לא הזכיר אותו. אבל קודם נראה משהו בכלי יקר, ויש פה דבר מעניין. המהר"ל היה לו חבר תלמידים קרוב, גם תלמידים כפשוטו, למשל התוספות יום טוב, שהם ניסו להגשים בכמה וכמה דרכים את תורת רבם. אני מביא רק לדוגמה, קרובה אלינו יותר, אני יכול לעלות בדמיוני או בדעתי דוגמאות הגרא והמעגל מסביב לו. רב חיים מבלוז'ין, השיטה שלמדו בבלוז'ין. הגרא, למעשה, עד היום יש זרמים, אפילו פה ברובע, שגם 180 שנה, 200 שנה אחרי הגרא, גם כן עוד הולכים בכוחו. אם זה בדיוק ככה, או נדמה להם שככה, זה עוד פרשה. אבל על כל פנים, הגרא הוא מודל שהביקורת והחזרה אל דרך המלך כפי שהוא תפס, היא מכוונת אנשים כאן בהווה. החזון איש. דרך העיון, דרך הלימוד, ביקורת שהוא השמיע על כמה וכמה פלפולים של גג על גג וכו'. זאת אומרת, אישים מיוחדים במינם, בעלי משקל, יצאו אסכולות ונתנו לזה ביטוי, וגם אם הם לא היו אגרסיביים בהגשמת הדבר הזה, אבל האמת שקרנה מתוכם, היא בוודאי השפיעה. הרב קוק, גם בדרך הלימוד, בהלכה ברורה, גם כאן אתה יכול לראות את השמש שהרבה לוויינים מסביב לה. איך אמר לי יהודי בעל מדרגה בימים האלה? נו, אחרי שרב שלמה זלמן לא נמצא, אז צריכים לדייק עוד יותר בלהגיד אמת. נכניסו הדברים באוזניי. זאת אומרת, היה כוכב, מודל מופלא כל כך, מיוחד, ואם הוא איננו, אז צריכים ללכת בדרכים שלו, למרות שהוא אף פעם לא אמר את זה. וזה כמובן, אני אומר את זה רק במאמר המוסגר. אני מקווה שיהיו אנשים בעלי חוש, שרק ילקטו את כל הסיפורים, ואת כל הדברים מן הצד, שהאיש המיוחד הזה נהג בו, כדי שהוא יהיה מודל. שוב אמר במאמר המוסגר. הסבא מסלבודקי אמר פעם על הרב קוק, הסבא מסלבודקי היה הדגל של בעלי המוסר, בשיטו של המוסר עם לימוד המוסר, הוא אמר, מה הרב קוק? הוא אף פעם לא למד מוסר, רק הוא הצורה של מוסר. זה התוצר המוגמר. שלמה זלמן היה יהודי ירושלמי, לא למד אף פעם מסורת של מוסר. אבל זה, עוד ככה צריך להתנהג אדם ברמה שלו. לכל תורה בבית וגן, צריכים לסיים עם האוטובוס. וישנה תחנה ששם צריכים לרדת. אז יום אחד רואים אותו, שהוא ירד בתחנה שאחרי התחנה שהוא צריך לרדת, והוא הולך ברגל לישיבה. למה לא ירדת מה? היית שקוע בלימוד? לא היה שום דבר. ישבה אישה על ידי. ואני חשדתי שאם אני ירד בתחנה, אז היא תחשוב שאני יורד, כי אני לא רוצה לשבת על ידה, ואני מזלזל בה. אז לכן נסעתי עד שהיא ירדה, ואז הלכתי חזר. כבוד האדם, איזה שיקול דעת, איזה הכרעה, איזה משקולת היה לו, ומה הפלא שהמלך ברח מיהודי כזה? יהודי שנזהר במידה ובמשקול כזה, אז זה אחרת לגמרי. על כל פנים, זה שוב דוגמה של אדם, עזרת השם ודאי יקומו אסכולה שבאו בעקבות זה. אמרתי את זה, אגב זה שהמהר"ל הקים גם אסכולה, גם אם הוא לא הכריז מלחמה, הוא הקרים. אז אחד מהם היה בעל הכלי יקר. זה אפשר לראות גם בשער. אשר היה רם ורב בקהילת קדושה פראג, אחרי פטירת המהר"ל. אבל כל פעם הוא היה שם בחוג הזה כצעיר. ובזה מיושב הסמיכות, זכור את השר השרחה, המלאק, פירש רשי, אם שיקרת במידות ובמשקלות, הווה דואג מן גירוי האויב, שנאמר, מזמין מר מרוקטי, ואתה יבא זדון, וקשה, מה עניין גירוי האויב למשקלות? ועוד קשה, וכי המלאק בא עליהם, בבו ששיקרו במשקלות, גם על הראיה קשה, למה קרה מוזני מרמה? מוזני שקר מבא אל אליהם, אמר, ומהו הקלון שאמר, ואיך נקשר סוף הפסוק ועצנים חוכמה לתחילתו? כל המדרש הזה הוא נשמע משונה. אלא, ודאי. של האבן הגדולה הישרה קרה מוזני מרמה שלכך הוא שוקל בה כדי לרמות כאמור, והשוקל בה ראו כמסתיר רעתו מן הבריות ועושה עין של מעלה כאילו אינה רואה. הסיפור המפורסם מרב ישראל מסלן, כשנעשה בדרך, ואיכר תפס אותו טרמפ, או שהוא נסע איתם, אמר לו האיכר שנבוא על יד, תראה, יש פה איזה ערימת חיטים בשדה, אני יורד לקחת אותה, ואתה תתגונן עם רואים, ואם רואים תגיד לי, והנה אני לוקח את זה, בסדר, הוא יורד. איך שהוא מטרים את זה, רב ישראל, רואים, הגלם תפס את הסוס ורדה. אחרי כמה רגעים, מסתכל, אומר, רב יהודי, ממי פה נמצא? הוא אומר, רואים, עין של מעלה, הוא ראה עין של מעלה. מתעלם לנה, כאילו אינה רואה, וכך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא, כדרך שנאמר, תכסה שנאה. במשעון תגלה רעתו בקהל, וכדרך שאמרו בסוטה, היא עשתה בסתר, הקדוש ברוך הוא מגלה תלונה. כך אמר לרמה אילו, אתם עושים בסתר ראש היו וגזר, הקדוש ברוך הוא שולח חסוני אשר ייקח כל אשר לך בגלוי, ואז למפריע יתגלה תלונך, כי ידוע כל למפריע שאתה עשית בסתר ראש ולא ממשפט. דברים שבסתר, שאחר כך מתגלה הקלון. זהו שנאמר, בזדון, זה האויב שיבוא בזדון ובגלוי, ויבוא לאור קלון שלך. ו והוא שמשיג בילקוט בשם המחילתא. רב לזר אומר, ויבוא המלאק, שבא בגילוי פנים, לפי שכל הבאות שבא לו, לא בא אלא במתמוניות. המלאק מתחפש. וישמע כנעני מלך ערד, ערד, זה המלאקים, התחפשו. מסתערבים, מתעמלקים, מתאמנים, באים איכשהו. היסוד שלהם בתחפושת. ויאמר המן בליבו, כל דבר בלב. אבל פעם אחת, אבל ביה זו בא בגילוי פנים. מה טיב העניין הזה? שעכשיו אנחנו כבר שומעים איזה חתיכת מהלך. המלאק דרך כלל יסודו בסתר. הוא בא ומחלחל, הוא בא ונכנס. אבל יש פעם שהוא בא חזיתית. ואותו פעם שבא חזיתית זה בגלל עבירה חזיתית. בגלל הסיפור של... מכיוון שמישהו חשב שהוא יכול פה להסתיר במשקלות ובמידות, ולכן הוא עושה את זה. וזו ראיה גדולה לדברינו, שכל מה שעשו ישראל במתמוניות בא המלאק בגלוי, כדי להביא לאור קלונם, כאילו אביד הקושבוך הוא דינה בלודינה. וכששולח את האויב שיקח את כל אשר לך, ודאי היה זה בעבור שבסתר עשית עושק ונלוז. ועושים כך סבורים כחכמים הם על ההרה, כאשר בדורנו חושבים להחכם או להתחכם, את כל, סליחה, חושבים לחכם את כל מישהו חריף לרמות, והכתוב אומר, בא אחיך במרמה ולא בחוכמה, ויקח את כל אשר לך. אמנם מישהו מקיים ועצני הלכת עם אלוקיך, ואינו עושה שקר לחברו, אפילו בצנאה. אגב, המילה צנועים בפסוק הזה היא הפעם היחידה שמופיעה בתנ"ך, בהוראה הזו של רבים, ועת צנועים חוכמה. אפילו בצנאה הוא הנקרא חוכמה, וזהו שאמר, ועת צנועים חוכמה, והוא ההפך, מוזני המרמה שהזכיר. ועל דבר זה בא המלאק שנאמר, ועל נסותם את השם לבור, יש בקר, השם בקרבנו עם עין. ויבוא המלאק, הוא מסיק בילקוט. רב לזר אומר, אם הוא מספיק לנו כל צורכנו, נעבדנו. מזנו למדים שלא היו בטוחים בשם שייתן להם כל צורכם. נו, ואם אחד אין לו ביטוחון, אז הוא מחפש דרכים הכלכלות. הוא מסתומע, היו עסוקים בענייני רמאות. איכשהו מנסה לדייק. בתורה מפורש כתוב, בסמיכות, בפרשת בשלח, בסמיכות לפרשת המלאק, על נסותם את השם אם יש השם עם עין. זה כבר הרי ידוע שהגימטריה של המלאק זה ספק. זאת אומרת, כל מקום שיש ספק, יש יסוד המלאקי. זה מעצם ההגדרה שלו. אז יש ספקות באמונה, יש ספקות בפרנסה, וכיוון שיש ספקות, אז אני אפתור לי את הבעיה הזאת באמצעות של רמאות, באמצעות של כל הדברים האלה. אז הוא מסביר שמה שיש בפרשת בשלח, שפרשת בואו של המלאק צמודה לנסותם את השם, אם יש בקרבנו עם עין, ואנחנו מכירים את הסיפור על אותו ילד שהיה רוכב על כתפי אביו, והוא לא מרגיש אביו, נותן לו את הכל ושואל איפה אבא, ואז אביו אומר, טוב, יבוא עכשיו הכלב, כבר תצעק אבא, כבר תדע איפה אבא, משהו מעין זה. אז הוא אומר, כיוון שהיה להם ספק, הם ניסו לפתור את זה בדרכים עצמאיות של רמאות ומשקלות. אז הנה לך איך מה שיש בפרשת בשלח, תואם את מה שיש כאן לפנינו. ומסתומה היו עסוקים בענייני רמאות, שלא היו יכולים להוציא מהם בדים, ועשו עין של מעלה כלא רואה, כמו שנאמר, היה ששם בקרבנו עם עין. על כן ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, ודרשו לשון רפיון ידיים, והיינו שרפו ידי דייניהם, כי לא יכלו להוציא בדים מה שחמסו בסתר. ובדרך דרש יש לומר, כשם שפרשת זכור את אשר עשרה לך המלאק סמוכה לפרשת משקלות, כן אנו עושים פרשת זכור אחר פרשת שקלים, הבא לכפרה על אבון העגל שנאמר שנעשה משקלי זהב, על ידי שהיו לוטים אחר המון ביותר. כמובן למעלה פרשת כתיסה וכל הלאות אחריו משקר גם ממשקלות, ובאבון זה בא המן על ישראל מזרע המלאק בשקלי כסף, ומרדכי ציווה שלא ישלחו ידם בביזה לתקן זה, ואין כאן מקומו להאריך. מי שיעיין בגור אריה, שהוא כאמור קדם לו בקדנציה ברבנות בפראג, רואה שהמהר"ל זרק פה דבר נוסף, וכשהוא דיבר על שקלים וזכור, אז זה כבר דיברנו כמה פעמים, שמבחינת היסוד ההלכתי ואפילו ההיסטורי, הם שני דברים שונים זה מזה. פרשת שקלים קדמה לפרשת המן ולפרשת אחשוורוש במאות רבות של שנים. אבל בגן, בא ריש לקיש וקרב אותם, ואמר שהקדימו שקליהם לשקליו של המן. אז בזה הוא כבר קרב את זה יותר, אתה שומע מיד את הצליל של בביזה לא שלחו את ידם. וזה כמובן במגילה עצמה, תשובת נגד ושללם לבוז. אז לכאורה היה צריך להיות מידה כנגד מידה, בוא נפשך. אם התוכנית של המנים למיניהם הייתה ושללם לבוז, אז אם ונהפוך הוא שיהיה ככה, ישראל שמרו על רמה. בביזה לא שלחו את ידם, הם לא צריכים את הכסף שלהם. הם כבר הקדימו את השקלים שלהם. אז הוא עשה פה את ההרכבה בין שקלים לזכור, אבל תכף נראה ששפת אמת הפליג הרבה יותר עמוק ורחב מתוך הדברים האלה. אבל במהר"ל, בפירוש גור אריה, הוא דיבר על המשקל ועל המידה בהנהגת העולם. כל כך אופייני מי שמכיר את שיטת המהר"ל. מה זאת אומרת לרמות? זה לצאת מן הסדר. הסדר הוא מיסודות הבריאה. יש משקל ויש מידה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידה. דה. כי כאשר ברא במיד הקדוש ברוך הוא מדד ושקל ופילס, לכל אחד ואחד קיומו בפני עצמו, שלא יהיה כל אחד נוגע בחברו כלל, אפילו כחוט השערה. כל הנמצאים בעולם משוערים, לא במובן שהמודרני שאנחנו מדברים על השערה לא מדויקת, כל אחד יש לו את השיעור שלו, והוא השיעור האלו יש השיעור את הכל. ולפי כך, כאשר אדם משקר במידות ובשיעורים אשר נוהגים בבריאות, אז בא אויב. כי למה לא בא אויב? מפני שאתה במשבצת שלך, אין סיבה שמישהו ידחק אותך מתוך המשבצת שלך. אז יש סדר, והסדר הוא שכל אחד נמצא במשבצת שלו, ולא צריך להיות חיכוך. אבל אם אתה רוצה להיות חכמולוג, ואתה אומר שאתה לא מסתפק במשבצת שלך, ואתה פורץ אותה, ואתה מנסה להכניס דברים שלו בצורה הגונה, אז אתה מרחיב את המשבצת, אוקיי? אז גם האויב ירחיב את המשבצת שלו, והוא יתחכך במשבצת שלך וישמיט אותך לגמרי ממה שיש פה. יש פה איזו הנהגה ברורה של עולם ממוסד ומסודר, ומי שמנסה לפרוץ אותו, אז בדרך הטבע באים גם הדברים שהם ממילא פורצים גם אותך מטה הדברים האלה. זה בערך המהלך שיש במערל. עכשיו נראה מה עשה השפת אמת. ובמדרש ובא ברשי תצא, לא יהיה לך אבן, והאבן זכור את אשר עשך, לא נזהרת במידות ומשקלות, הווי ירא מגירוי האויב. וזהו סמיכות שקלים לזכור. כי פירוש שקל, להיות נשקל כל מעשי האדם אחר החוכמה והדעת שבאדם. בפשטות כמובן קוראים לזה שקל, מכיוון שזה משקל של המתכת היקרה הזאת שיש בה. משקל של כסף, משקל של זהב, זוהי ההוראה של המושג שקל, שהרי באמת כשהמסחר היה לא בזכר למה שיש במרתפים של בנק ישראל, או בזכר ליתרות מטבע חוץ שיש וכולי וכולי, שזה הפשט של מטבע, הרי זה פשוט, הרי שאתה נותן את אותו מטבע של עשרת השקלים המודרניים. אין במתכת, אין בחומר הזה שום דבר משמעותי לגבי מה שאתה מבקש לקנות אותו בחליפין. פעם, כשהיו מנהלים מסע ומתן הרבה יותר פרימיטיבי, היית נותן את הערך של המתכת, שהוא כמו שהוא שקול ומדוד, והוא שווה את הסחורה שאתה מקבל תמורתה. אז אנחנו נכנסים עכשיו לכלכלה מודרנית. אבל בעיקרון השקל זה דבר מדוד ושקול. להיות נשקל כל מעשה האדם אחר החוכמה והדעת שבאדם. להיות כל מעשה נעשה בכוח הפנימיות שהוא חיות השם יתברך. כשאתה שוקל את מעשיך, כשאתה נותן שקל, אז את אומרת, זה לא רק הצד של המטבע, אלא כל פעולה, הן במסחר והן בעולם הרוחני, היא צריכה להיות שקולה. ועל כל פנים, אם אתה לא יכול להגיע ששקל שלם, זאת אומרת, אתה לא יכול להיות בטוח שכל המעשים שלך הם שקולים. מי יכול לומר שכל מעשה שלו הוא שקל אותו, מדד אותו וכו'. מה כן צריך להיות? שיהיה מחצית השקל. יכול לפחות שחצי מהדבר יהיה. מדוע? כי 20 גרה השקל, שבכל בחינה יש 10 מידות. אמר מידות. למה אנחנו קוראים לזה מידות? מכיוון שהקדוש ברוך הוא גם מנהיג את העולם שלו במידות. אז יש הנהגה, אז יש הנהגה של גבורה, יש הנהגה של תפארת. ההנהגות הללו הן קרויות מידות. אנחנו כבר ראינו שגם המדים שאדם לובש הם מדודים לו. זאת אומרת, הם בהתאם למידות שלו, הם בהתאם ל... אתה אומר, פלויני הוא אדם שקול. הפירוש אדם שקול, שהוא שוקל. הוא שוקל כל מעשה ומעשה שלו. וכן בחיות השם יתברך שבכל אדם. וכן עשיות אדם מעצמו. גיין שכתב בתניה, שיש בית נפשות. זה מן הדברים הפשוטים. כמובן, הוא רומז לעובדה שהשם הנרדף, וזה מופיע גם בשער, השם הנרדף של התניה זה ספרם של בינונים. אז אנחנו דווקא לא היינו רוצים להישאר בבינוניות. היינו רוצים באיזה מקום שהוא לפרוץ את הבינוניות. אבל כשהרב בעל התניה דיבר, הוא דיבר על בינוניות במובן של השקול, במובן המשובח שאנחנו אומרים מאוזן. כיין שכתב בתניה שיש שתי נפשות בכל איש מישראל, ובחינת בינוני להיות שליטת שניהם בשווה, היין שם. הפירוש כנ"ל, כי באדם שעושה הכל בדבקות חיות, השם יתברך שבפנימיות המעשה זה נפש הטובה, מי שמכיר מה שכתוב שם בתניה. ועל כל פנים, מחצית השקל לשם, שהוא בחינת בינוני. ובשביל מי החצי השני? אני יהודי שקול. אני חצי פה וחצי פה, בצורה שקולה ומדודה, אני עושה את מעשיי. וזהו עניין מידה ומשקל יהשם יתברך אין סוף. והייתה הבריאה במידה שנמדד מחיותו יתברך לכל נברא, ומידה זו צריך אדם לשמור, ואז אין לירה משום דבר. יש לפנינו פה דוגמה יפה מאוד. השפת אמת התחיל להניג עידה בשנת תפרי שלמד א'. הוא היה אז אברך, אני חושב, בן 26-27, צעיר מאוד. כשהסבא שלו נפטר, חיובי שערים, הוא היה אברך בן 19. במשך כמה שנים הוא סירב לקבל את ההנהגה, אבל הוא היה כותב לעצמו או לחבריו כל מיני דברי תורה. והם היו ככה בכתבי סתרים. חסידים כמובן לא התאפקו. אז היו מעתיקים לעצמם ממחברות שידעו שהשפת אמת בתור אברך צעיר כתב. אז בתקופה יותר מאוחרת כתב בנו, ספר הליקוטים הנתפס בזה, רוב הספר כתב אדוני אבי מורי, בימי נעוריו, משנת תפריש חבב התפריש למד, ולא היינו מדפיסים זאת, יען הרבה מהם ביער מן העולם, הוא ראה בזה חומר בוסרי, אולם נתגלגלו מהכתבים בין החסידים, החסידים כמובן רצו לדעת מה אמר הרבה שלהם כשהיה יהודי בן 80 רצה לדעת מה הבוחר הזה בן 21 כתב, אז היה מעתיק לעצמו, ויש בהם טעותים הרבה, כי ברוב העתקות, לזאת הסכמנו כי נכון שיהיה בדפוס. אז הדבר המעניין הוא, שמי שיראה קטעים בליקוטים הללו, שכתב את זה אברך, שפה הוא כמעט רובו של הציבור מבוגר ממנו, יראה פלא פלאים. העומק של הקטע הוא עמוק מאוד, ויש בו יסודות קבליים, אבל הם חוזרים אחר כך על עצמם בסגנון הרבה יותר פשוט כביכול בדברי התורה שהוא אמר כאדמור מבוגר יותר. זאת אומרת, פרשת מידות ומשקלות תפסה אותו בלב כשהוא היה אברך, והוא כתב את הקטע הזה. את הקטע שלפנינו צריך לאמת עם הקטע שמופיע בליקוטים בעמוד 140, ואז הוא מדבר קטע מאוד פילוסופי. מה זה בכלל משקל? הרי יש אין סוף, שפיץ פיזיקה מודרני. יש עולם בלי הגבלות. מה פירוש שיש מידה? מה פירוש שיש משקל? הרי זה אנטיתזה לאין סוף. וביאו העניין, המידות והמשקל כי השם יתברך נקרא אין סוף, כי אין תכלית וסוף לעצמותו, והוא עד שלא נברא העולם. השאלה הפילוסופית הגדולה, איך האין סוף יצר סוף? איך מהאין משקל ומהאין מידה איך נוצרה משבצת שהיא כמותית, אבל בריאת העולם הייתה בבחינת מידותיו, וכי אפשר לדבק בשכינה, אלא ידבק במידותיו. וזה הפירוש, כי השם יתברך ברא העולם בבחינת גבול, להיות אורו יתברך מלובש ומוסתר בתוך המידות. יש פה איזה פרדוקס מופלא. בתוך כל דבר מדוד ושקול, מוסתר ומוצנע, ועת צנועים חוכמה, מוצנע האין סוף. הוא מתחפש. האין סוף מתחפש לסופי. המרחבים הבלתי מוגבלים מתחפשים ונכבשים ונכנסים לתוך הדבר הסופי. וכביכול יצא מבחינת האינסוף לבחינת מידה וגבול. אז זה באמת בעיה עמוקה מאוד שבפילוסופיה הכללית התחבטו בה. אז הוא, אני גם כן מרגיש שאני לא מגיע עד הסוף של הרעיונות שנמצאים פה. והם כנראה רמוזים בקטע של פנינו. אני חוזר. וזה עניין מידה ומשקל, כי השם יתברך אין סוף. והייתה הבריאה במידה שנמדד מחיותו יתברך לכל נברא. ומידה זו צריך אדם לשמור. ואז אין לירה משום דבר. וזה שנאמר במדרש ריחה וריח אביך, זה הקדוש ברוך הוא. ואם עזב תדן דעתך. וכי גם כן על ויבוא המלאק שבסוף פרשה הקודמת. והוא, כשהאדם דבוק בכוח השם יתברך, פנימיות חיות שבכל דבר, אז אין שום הסתר לפניו. רק אם עזב תתן דעתך ויבוא המלאק. ולזאת אחר פרשת שקלים יכולים למחות שם המלאק. הנה איך הוא עלה ונתן הוראה מוסרית וחיפה על היסודות העיונים העמוקים שהוא נגע בהם ולא נגע בהם. נעזור, נדבר פשפס. אחר שקלים בא המלאק, זאת אומרת, אם אתה עברת את הניסיון, ועברת את ההכנה בדמות המשקל והמידה ההגונה, אתה יכול להיאבק עם המלאק. במילים צהליות אנחנו נדבר על החוסן המוסרי של החייל. זה פשוט. מי שיש לו חוסן מוסרי, מי שהוא שקול, מי שהוא אדם מאוזן, הוא יכול ללכת להילחם עם המלאק. והפוך הוא, שאם הוא לא מאוזן ואם הוא לא שקול, אז זה עצמו המלאקיות. יש בקדושת לוי של רב לוי יצחק ורבי יוסף חצי פסוק. כי בכל אדם יש קצת המלאק. וזה כמובן נותן פרספקטיבה אדירה לכל פרשת זכור. מה עושים בלגן זכור? כמנהג התימנים, כמנהג הדרדאים, כמנהג חלבים, כמנהג הספרדים הירושלמים, והמרוקאים המוגרבים. מה יש? המלאק, מה הסקנדל? היה פעם איזה המלאק אחד, ולכן מה? לא היה. הוא הווה. הוא ישנו בכל אחד. הרע, כל מי שאיננו שקול, כל מי שאיננו מדוד, כל מי שהוא לא עובד על פי קריטוריונים של איזון, זה יש שם יסודות המלאקים. והראיה, לא נזרת במשקלות, מיד ויבוא המלאק. לכן רק מי ששקל, לא יותר כל, מחצית השקל, שהוא רואה את, הוא ודאי מתכוון לחצי שבעולם שלנו, כשהחצי הוא בעולם הרוחני, אם אתה מסתדר עם המשקלות, אתה יכול ללכת לכם למלאק. וכן כתיב, והי ידיו אמונה, שעיקר כוח מחיית המלאק על ידי אמונה, גם זה שקול אצלך, אין לך ספקות, להיות בטל חיות האדם לכוח השם יתברך, וגם מה שחמל שאול על הגג. הנה יש לך דוגמה של שיקול דעת מוטעה, איך הוא למד פשט בהפטרה של שבת. מה היה פה? שאול נצטווה על מחיית המלאק, והוא עשה את הכל, והוא באמת חשב שהוא בסדר, כשהוא אמר כי הקימות ידבר השם, נראה איך הוא פירש את זה. בוודאי היה נראה לו בעליל שאין אופן למוחקו לגמרי אז, שהרי באמת נשאר. ואך אם היה מתחזק באמונה, לידע כי בוודאי השם יתברך יעזור שיוכל למחות שמו לגמרי, כמו שאמר לו שמואל, זה עצמו היה הסיוע שיכול למוחקו לגמרי. זה שנאמר דברי לא יקים, כי על ידי מעשה אדם נותן כוח וקימה לדבר השם, כמו שאמר פרשה קודמת. ואיתה, אם היה נותן בקור טוב של דבש, הנה דוגמה נוספת ממקום אחר לגמרי. בד בבד עשויה, משקל 70-70 מנה, צריכים בקטורת לשקול אותה, לשקול אותה כפשוטו. זה קוקטייל כזה, זה מוזניים של בית מרקחה. כולם יודעים, הרוקח חייב להיות זהיר מאוד בזמן שהוא בונה את התרופה, מכיוון שיש שם מרכיבים שונים, והכל צריך להיות שקול, בסדר? רוקח, מרקח, הכל על פי שקול. מה יהיה עם אחד? הוא במשהו יצא מן המשקל. אם היה נותן בקורטוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד בפני ריחה. רק שהתורה אמרה, ובוודאי, כי אין הכוונת הקטורת לריח הנדמה לאדם. ורק שחזל ידעו שהיה ממנו הריח המרוצה לפני הקדוש ברוך הוא, לפני השם יתברך כריח הקטורת. זאת אומרת, הבעיה היא לא, מה פרוש שאין אדם יכול לעמוד בפני ריחה? הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה ריח בדרגה מסוימת. ואף על פי כן, ואם יבוא אחד, הוא יהיה חכם גדול, הוא יעשה כזה ריח מצוין, שבכלל אי אפשר יהיה, שחושי הריח האנושים לא יוכלו לעמוד בפני זה. אף על פי כן, על ידי אמונה שמבטלים רצון עצמו למאמר השם, נותן אמונה זו ריח יותר. אני אראה לך קונץ עוד יותר גדול. אתה תעשה לי קונץ כזה, שאתה תצרף שם דבש ואי אפשר לעמוד בפני ריחה. אני אראה לך שאתה לא תוסיף את הדבש, ואז יהיה עוד יותר טוב. ואז יהיה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אני אומר לך שהקדוש ברוך הוא רוצה ריח מיוחד למינו שהחותם האנושי לא יכול לסבול. הוא דווקא רוצה פחות, אבל הוא רוצה שאתה תעשה את זה. הקונץ שאתה תעשה זה שאתה תכבוש את הסגולה שלך לפרוץ את המשקל ולהוסיף מה שלא צריך, ואתה תעשה רק מה שהמשקל צריך, ואתה תראה רק איזה ריח זה יצא על. וזה שאמר שמואל, הנה שמוע מזבח טוב, להקשים וחלב אילים. אבל בוודאי בדעת שאול היה לרצון השם יתברך, הוא מסר נפשו על זה, לשנות מציווי שמואל. הוא אמר, אין הכי נמי, אני יודע שזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אבל אני אתן בדבש, ואף אדם לא יוכל לעמוד בפני ריחה. וזה חיסרון אמונה לאיש כמוהו. מי אמר לך שצריך לעשות דבר כזה? וכן יש מזה בכל אדם להשגיח, שיהיה בטל דעתו, רצונו למאמר השם. בסדר. אז יש פה כמה כמובן לקחים נוספים בדבר הזה. עולה לנו מתוך הדברים. חפשים הכנות. איך להילחם עם המלאק? מתברר שההכנות להילחם עם המלאק, על כל פנים בסוגיה שאנחנו עומדים בה, זה להיות שקולים, להיות מאוזנים. וזה הרי הפלא ופלא. אחרי שאתה שקול, אחרי שאתה מאוזן, אז אפשר לך לבוא לעד לא ידע. יש לך דבר יותר לא שקול ויותר לא מאוזן מאשר עד לא ידע. הרי ההגדרה של עד לא ידע זה לא להיות מאוזן. אין החינן. אם אתה שקול במשקל הראוי, ואם אתה נותן את מחצית השקל, ואתה מאזן את עצמך, ואתה יודע בדיוק את כוחותיך, אז אתה יכול להגיע להישגים מופלאים, שאז הכל נפרץ ואתה פולש לאין סוף של עד לא ידע. בעולם שלנו, וזה הרי הסגולה מסתומה של פורים, בעולם שלנו, חוץ מפורים, צריך הכל להיות מדוד. צריך הכל להיות שקול. אני חושב שהיה פעם אחת כבר שהבאתי את מה שהרב ויינברג, הגאון הזה בעל שרידי אש, בקרך הרביעי של תשובות בהלכה שלו, שרידי אש, יש להם בסוף כמה פרקים על רבותיו. ויש שם סיפור על אחד מתלמידי רב ישראל מסלן, רב נפתולי אמסטרדם. והרב ויינברג, אני עושה את השורה. הוא נפטר ודאי לפני 25 שנה. היה ראש בית המדרש לרבנים בברלין, חניך סלבודקה, היה חברותה של רב חסק סער מראש הישיבה בחברון, ונמלט בשואה בשוויץ, ובצעירותו למד בסלבודקה, אז הוא התרגש את רב נפתו לאמסטרדם, שהכיר אותו את רב ישראל, אז הוא מספר על פורים אצל רב נפתו לאמסטרדם. רב נפתו לאמסטרדם, כל המציאות שלו הייתה אדם שקול. אדם שקול מאוזן עד הסוף. ואף על פי כן, הוא מתאר מה קרה בפורים אצלו. איך הייתה שם בלי משקל. אבל איפה היה המשקל? ואיך שהייתה צאת הכוכבים של סוף פורים, אז הוא לקח את הסטנדר ושם את הגמרא, והתחיל ללמוד ואמר, עכשיו מספיק עם הליצנות. עכשיו
חיתון. הנה דוגמה של מי שיכול להיות מתוך משבצת ולצאת החוצה. היסודות הללו של בני אדם שקולים, של בני אדם מאוזים, של בני אדם משובצים, כמה הם חשובים לפיתוח הרוחני של כל אדם. יש פה הרי אנשים, רוב הציבור מכיר מפוש משבצת צבאית. יכול להיות בעולם שמשבצת צבאית לא תהיה מאוזנת, שלא תהיה שקולה, שזה לא יעבוד על פי מידה. למה לובשים מדים בצבא? כי הכל צריך להיות מדוד. אז זה פלא פלאי. בצבא אנשים מבינים שהם צריכים להיות שקולים ולהיות בתוך משבצת והכל יהיה בסדר. באים לפה? למעלה מן הזמן, למעלה מן המשקל. תנסה להיעדר ממסדר אחד בצבא. הישיבה אמרה, איפה, איפה? וכשבאים לשאול, אז הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו. נו, מה יש אם הוא לא היה פה 3 ימים? מה יש? ומה יש אם הוא לא בא לתפילה? ומה יש אם הוא לא היה בשיעור פה? זה המלאכיות. הכתוב מפורש. אם אתה לא זהיר במשקלות, הווה דואג מגירוי האויב. אפילו פסיכולוגית. אדם, מה טוען אדון רפול? מה הוא טוען כל הזמן? שלמה יש התרופפות? כי יש התרופפות המשמעת. אם יש את עובר, אפשר להילחם. אז דברים שנראים לנו כל כך ככה בשוליים, מתברר שזה כתוב לפנינו. כמובן, להיכנס למסגרת ולמלא אותה תוכן, זה באמת לפעמים מפליא אותי, שניגשים לאחד ושואלים אותו, איזה בכלל זכות יש לך לדבר איתו? מה, 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 מה פתאום? וכשאתה אומר לו, ומה בצבא? זה אומר, בצבא? הבעיה לא צבא, הבעיה היא אדם ממושטר. גם בחיים האזרחים, בני אדם ממושטרים מגיעים להישגים גדולים מאוד. בני אדם ממושטרים במסחר, בני אדם ממושטרים בעולם האקדמי. כל דבר, אתם שומעים מה שהשפת אמת העמיק. למה זה ככה? כי העולם נברא במידה ובמשקל. כי ברגע שאתה לא מקבל את המידה ומשקל, אז אתה לא בתוך הבריאה. אז אם אתה בדרגה של אין סוף, אז תראה. אבל אתה רוצה ליצור. זאת אומרת, הוא העניק פה מימד פילוסופי לערכים מוסריים. מידה ומשקל, זוהי הנשמה של עולמנו. ומי שביסודות הללו מזלזל, אז הגירוי העמלקי בא באיזה מקום. גם לפורים צריכים להתכונן בידה משקל. כדי שפורים יהיה מחוץ למשקל, כדי שהוא יהיה מחוץ למידה, כדי שאתה לא תלבש את המדים המדודים לך, מה זה תכפושת? זה בכלל לא המדים שלך. אתה חושב שזה פלויני, זה ינקי. זה מישהו אחר. מדוע? כי זה כבר לא במידה. אבל לצור זה אתה צריך כן להיות במידה. משמע שהכנה לפורים זה להיכנס למידה. להיכנס למידה של שיעור, להיכנס למידה של תפילה, להיכנס למידה של מסגרת של שמירת סדרים. כל הדברים שיהיו מדודים. ואם כל הדברים מדודים, אז אתה יכול להגיע בשמחה של פורים לדרגה של עד לא ידע. בשקלים, ואחרי שקלים באה מלחמת המלך, ואחרי שמנצחים את המלך מגיעים לעד לא ידע.